נמצאים. שלום לכל הצופים באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7. אנחנו נמצאים כעת בשידור חי עם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
השאלות הן שאלות שלכם, הצופים, בשידור חי לקראת חג הפסח, והרב ישתדל בעזרת השם לענות על כל השאלות. אנו מזכירים שאנחנו נמצאים כעת גם בחגיגות של 10 שנים לאתר ישיבה. כולם מוזמנים גם להיכנס, גם לשלוח את השאלות וגם לצפות אחר כך בתחרות, נושאת פרסים, ולתרום ולסייע לחזק את האתר וכל הדברים. נשמע בהתחלה, עד ששאלות שלכם יגיעו אלינו, נשמע כמה דברים מפי הרב לקראת החג.
ערב טוב לכולם. יהי רצון שבאמת נזכה לחגוג את חג הפסח בשמחה. הרב אליהו, הרב אליהו האמיתי, תמיד מזכיר שבשעות האלה, בימים האלה, תמיד צריכים להיות מכוונים אל האפשרות שבית המקדש הוא ייבנה, שזה דבר מציאותי. לא לחשוב שזה לא ריאלי, וזה בדיוק העניין של פסח, כן? כיוון שבמצרים, בני ישראל, באיזשהו שלב אמרו, כן, ודאי, גאולה וכו', אבל בשורה האחרונה הם לא הכינו צד על הדרך, כי זה היה אמונה לא מעשית. אמונה תיאורטית, אמונה שלא נוחתת עד כדי כך שיצטרכו להכין צדה לדרך. וגם צדה לא עשו להם. והקדוש ברוך הוא נתן להם בבת אחת עוצמה אדירה של אמונה, שמהמקום הזה שהם כמעט, אפשר לומר לא האמינו, אבל לא כל כך האמינו עד שהכינו מצות, הם הגיעו למצב שהם מתארגנים והם יוצאים לארץ לא זרועה, לכתך אחריה במדבר, והקדוש ברוך הוא, במקום לזכור להם את העובדה שהם בתחילה לא האמינו, הוא זוכר להם דווקא את ההפך. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריה במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו רעה, תבוא עליהם נאום השם, כך נאמר בגלל העניין הזה. וזו הזדמנות טובה להזכיר לכל מי שחושב היום לפגוע בעם ישראל, או לפגוע בירושלים שהיא ליבו של עם ישראל, את מה שאומר הנביא, והוא מתכוון את זה. כל אוכליו ישמו רעה, תבוא עליהם נאום השם. זה קשור גם לימינו. נשאל את עצמנו איך אנחנו מאמינים בשאלה של בית המקדש, כמה זה ריאלי מבחינתנו. האם אנחנו עושים איזשהו צעד מעשי? מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, לא, פסח אפלה כמו שנה שעברה, ואנחנו מתארגנים רק על מצות ורק על חסה וחרוסת וכו', ולא חושבים בכלל על קורבן פסח. צריך להתחיל להסתכל קדימה ולהבין שכל ההבטחות מתקיימות אחת לאחת, גם אם לא נראות ריאליות. ומה נראה לא ריאלי, הזוי אולי אפילו, כמו הקמת המדינה לפני 50 שנה, לפני 60 שנה. כמה הדבר הזה נראה בלתי אפשרי. היו אנשים שישבו שבעה על מי שעלה לארץ ישראל לפני 100 שנה. כן, 100 שנה בלבד. והיום זה הדבר הכי מציאותי והכי משמעותי שיש. הכי משמעותי שיש היום לעם ישראל זה מדינת ישראל. רוב היהודים, אולי לא רוב היהודים בעם ישראל, אבל אין קיבוץ גדול של יהודים כמו שיש בעולם, כמו בארץ ישראל. עד לפני 5 שנים זה לא היה כך. הקיבוץ היהודים הגדול ביותר בעולם היה באמריקה. היום, קיבוץ היהודים הגדול ביותר בעולם הוא בישראל, ובעזר השם עוד כמה שנים הרוב יהיה פה, רוב העם יהיה פה. וכמו שזה יתממש, גם ההמשך יתממש. בית מקדש יתממש, והיא הרבה יותר מהר מה שאנחנו חושבים. וצריכים להיערך על זה נפשית. ולבוא לומר, נכון, יהיה הר בית השם בראש העמים, ונערו עליו כל הגויים, ויאמרו, לכו, ויראו מדרכיו, ונלכה ברוחותיו. למה? כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. ממש, באמת, זה מה שיהיה. במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן. תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו נתחיל בשאלות שכבר הגיעו אלינו. אנחנו מזכירים שאנחנו נמצאים כעת בשידור חי עם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. שאלות שלכם אפשר להעביר אלינו במהלך השידור על ידי החלונית שנמצאת בתחתית חלון הצפייה באתר ישיבה. ונתחיל עם השאלה הראשונה. שלום לכבוד הרב. שתי שאלות בעצם. שאלה ראשונה, האם יש צורך בקשרות כלשהי או בקשרות מיוחדת לחג הפסח במוצרי טיפוח וקוסמטיקה כגון בוסם, ספרי נגד זהה, שפתון וכדומה? האם נכנס כאן גדר של אח שווי במוצרי קוסמטיקה? שהרי אפילו אם נאמר שיש בתכשירים אלו חמץ או תערובת של חמץ, הרי החמץ במוצרים האלו אינו ראוי כבר לאכילת כלב כהגדרת חז"ל. זו שאלה ראשונה.
ובכן, מוצרי קוסמטיקה כידוע לך עולים הרבה כסף. כשדבר עולה כסף, אז יש לו, אז הוא ודאי אח שווה. השאלה אם הוא אח שווה לאכילה או לא. אם אומרים ששיחה היא כמו שתייה, אז אח שווה לאכילה. יש בזה חשיבות לאכילה, ולכן במוצרים האלה צריכים כשרות. מכיוון שהגוף סופג, הגוף סופג והוא נהנה מזה. זה אפילו פסוק, ותבוא כמיים בקרבו וכשמן בעצמותיו. הפסוק ישווה את המים שאדם שותה לשמן שהוא מורח על עצמו ונספג. יש בזה מחלוקת, אבל לכתחילה למה לאדם להיכנס בפסח למחלוקת על דבר שהוא חמץ? אז אם אדם יש לו, הוא לא צריך לשרוף את זה עם החמץ, כי יש בזה מחלוקת. אז הוא יכול לשים את זה במחירת חמץ, לשים את זה בצד, אבל אם להשתמש, עדיף להשתמש בדברים שיש להם כשרות.
השאלה השנייה, יש לנו בבית בעלי חיים, אוגרים, והמזון שלהם מורכב במשך השנה מפתיתי תירס, שעורה, חיטה, קוסמת ועוד רכיבי מזון המתאימים להם. האם יש צורך לרכוש עבור המזון מיוחד הכשר לפסח או שאין צורך? וכמו כן, אם אין צורך להחליף את מזונם זה שאיננו כשר לפסח, האם יש חשש שמא כאשר הם שותים מים ייפול מפיהם של האוגרים מים על המזון הנ"ל, שהוא לא כשר במיוחד, ואז כשר במיוחד לפסח, ואז המזון יחמיץ. יש לעוגרים בתוך הכלוב מתקן קטן שממנו משותים מים, ובאמצעות טפטפת, ואז יש חשש שגם החיטה תרטב.
זו שאלה שנשאלה בעבר, לא לגבי עוגרים, לגבי שברים שהיו אוכלים בלילה של סעורים ומים. זה נכון גם לגבי דגים, זה נכון גם לגבי כלבים וחתולים, כל בעלי החיים או תרנגולות, וזאת הלכה שנפסקה כבר מדורי דורות, שהאוכל של בעלי החיים צריך להיות קשר לפסח. איסור חמץ לפסח הוא לא רק איסור אכילה, הוא גם איסור הנאה. וברגע שבעלי החיים אוכלים חמץ, האדם נהנה מכך, שמזונתם עליך. אז התשובה היא חד וחלק, האוכל של בעלי החיים חייב להיות קשר לפסח. היה פעם איזשהו ניסיון דחוק לפתור את הבעיה, בכך שמוכרים את בעלי החיים לגוי. וככה היו עושים עם השברים שלא היה להם מה לתת להם לאכול.
היו מאכילים אותם גם.
לא. היו מוכרים את השברים לגוי, והגוי היה מאכיל אותם את החמץ. אבל אם השברים שלכם ליהודי, או האוגרים, או הדגים, או כל מה, או הטוקים, או משהו, חייב לאכיל אותם אוכל כשר לפסח.
ומכירת החמץ הרגילה שנוהגים כולם לא יעזור למכור את האוגרים יחד עם זה? ולהשאיר להם מזון בצד לכל השבוע או משהו בסגנון?
כל מכירת החמץ כשלעצמה היא קושיה גדולה. ומתנו אותי לומר את ההלכה באמת, שעדיף לאדם לא למכור חמץ. הרב אליהו הגדול אומר תמיד, מכירת חמץ זה הפך להיות כאילו מנהג שכולם נוהגים, אבל פעם זה לא כולם נוהגו בו. רק מי שצריך את הסוחרים, וגם אם אדם מוציא את זה מהבית. הטוב ביותר שאדם לא עושה מכירת חמץ על חמץ ממש. אבל זה תגיד על חמץ שיש לו בארון, סגוף, הוא לא נוגע ומשתמש בו וכו'. על אוגרים שצריך להאכיל אותם יום יום, זה המכירת חמץ הכי דחוקה שבעולם. ממש לא כדאי לעשות דבר כזה, ולא ראוי ולא נכון ולא מתאים. פשוט תראה להם, אוכל אחר, מה? בטבע הם לא אוכלים פתיתים, הם אוכלים תירס, תן להם תירס.
קטניות אפשר לתת להם?
קטניות, ואז... כן, אין שום בעיה.
הם לא צריכים להחמיר.
לא צריכים להחמיר, לא בשויה ולא בקטניות.
לגבי מכירת חמץ דרך האינטרנט, מה היא דעת הרב?
אז כמו שאמרנו...
גם את מכירת החמץ, אז אנחנו מוסיפים פה דוחק על דוחק או ש...
לא, מכירת חמץ, מבחינת המכירה דרך האינטרנט, המכירה עצמה היא מצוילת, מכיוון שכל המכירה היא באמת לא מכירה. דהיינו. המוכרים לא מוכרים לרב את החמץ שלהם, הוא לא הופך להיות הבעלים על כל החמץ של כל מי שמכר לו. הוא למעשה רק משמש כשליח. שליח הוא שליח של המוכרים למכור את החמץ בערב פסח אחר חצות. לכן באמת, גם אדם כתב מינוי לרב באינטרנט היום, הוא יכול להשתמש בחמץ עד ערב פסח בבוקר, שאז הרב מוכר את החמץ, מכיוון שהוא לא מכר את החמץ לרב. אם הוא מוכר את החמץ לרב, איך הוא יכול לאכול חמץ ארוחת ערב? או מחר בוקר ארוחת בוקר? הרב מכר את החמץ, הוא לא שלך. אלא הוא לא פעם מכר את החמץ, רק את הרב מונית על שליח. הוא, כשליח שלך, עם כל אחד החמץ ביום ערב פסח בבוקר, לפני, בזמן שמותר, והוא יקנה את זה בעבורך במוצאי החג. מכיוון שהוא לא במינוי, לא צריך קניין דווקא. מה שעושים קניין ברבנות זה כדי לחזק את השליחות, אבל לכן גם דרך האינטרנט זה לכתחילה שבלכתחילה. עצם מכירת החמץ כבר אמרנו, זה עדיף לא לעשות בכלל. אלא אם כן, עדיין יש לו אותה, נגיד, קטניות שלא צריך למכור, או דבר שהוא מסופק לגביו, ודברים, להיות בטוח אחרי שהוא נקרא את הבת מחמץ, שיהיה גם מכירת חמץ, זה בסדר. אבל לכתחילה עדיף שדבר הזה לא יהיה.
תודה רבה, אנחנו מזכירים לכל הצופים שהצטרפו אלינו עכשיו, צופים רבים מצטרפים. השידור כעת, אנחנו נמצאים בשידור חיים הרב שמואל אליהו, רבה של הרצפת, לשאלות לקראת חג הפסח, שאלות שלכם. את השאלות אפשר להעביר אלינו תוך כדי השידור כעת, בחלון הטקסט שמופיע באתר ישיבה, בתחתית חלון הצפייה. השידור הזה בעזרת השם מתקיים עד לשעה 7, לשאלותיכם. שואלים רבים, שואלים לגבי חסות, הרבה פרסומים יצאו לאחרונה, בנוגע לוועדה שהיא ברשותו של הרב, בנוגע לקשרותם של עלי החסה, ושואלים האם אפשר לסמוך על כל החברות, האם יש בעיה כללית בשוק, האם יש בעיות ספציפיות, מה לנהוג הלכה למעשה?
התשובה שאני אומר עכשיו, היא נכונה לפסח ונכונה לכל השנה. היא נכונה לפסח כי עכשיו בעיקר, כולם
יש... האם היא נכונה גם לגבי חסה או לגבי שאר הגידולים גם?
לגבי חסה, לגבי סלרי, שזה כרפס, ולגבי שאר הגידולים. יש חברות שהן ברמה טובה מאוד, שזה מה שפורסם, ויש ברמה שנייה ויש ברמה שלישית. לחברות ברמה ראשונה מאוד כדאי, בוא נאמר ככה, חובה לשטוף במים, ראוי מאוד להשרת במי סבון, 3 דקות, 2 דקות, אחר כך לשטוף טוב בסדר מים, ונשאר טעם של סבון, ואז גם יכול להיות רגוע שגם נשאר איזה זבוב, איזה הקריש, או איזה, לא יודע, איזשהו יציר, שקורה לפעמים שהוא חודר לחממה, הוא נשטף. ולא יגיד אדם, רגע, אם ככה, אז כבר נקנה חסר רגילה מן השוק. כי בחסר רגילה מן השוק יכולות להיות מאות, יכולות להיות מאות חרקים. אנחנו פעם מצאנו בחסר אחת 500 חרקים, חסר ערבית רגילה מן השוק. וכשאתה מדבר על הגידולים המיוחדים, אתה מדבר על 2, 3, כן? בחברות הטובות, ובחברות הבינוניות יכול להיות 4-5, ובגרועות יכול להיות 10-15. ברוך השם, החברות משתפרות, ולכן זה עדיף לקנות מהחברות הטובות ביותר כמה שיותר. כל אחד יקנה מה שיש במקומו, ישר במי סבל, לשטוף טוב בזר המים, וכך הוא יכול להיות רגוע.
גם את החסות הטובות צריך
לשרות במי סבל? את החסות הטובות כדאי, ראוי. כך כתבנו, כך פרסמנו. את הבינוניות חייבים, ואת הגרורות, גם להשרות מי סבון, וגם לשטוף, וגם לבדוק אחר כך מול מקור אור.
בעצם כמו חסה רגילה משהו.
כן, אבל זה לא אותו. אז כי חסה רגילה, קשה מאוד לבדוק.
מה לדבי תותים?
תותים, זה בעיה, בעיה, בעיה צרה צרורה.
זו בעיה שרק לאחרונה, או ש...
כנראה שזה רק לאחרונה, מכיוון שהתלבשו על התות עם חרקים שנכנסים בתוך התות. וגם אתה שוטף אותו במי סבון, ומה אתה עושה? מה שאתה עושה זה לא מועיל, כיוון שהם מתחבים בתוכו. ואחרי שאתה שוטף אותו במים, אתה מוציא אותו, שם אותו לשולחן, החרק יוצא, וזה חרק שאפשר לראות אותו, זה לא חרק שהוא מיקרוסקופי. עוד לא מצאו שיטה לגדל תותים, או לשטוף תותים בצורה נכונה. אני בבית שלי לא אוכל תותים. אני יודע שיש כאן חברות שמגדלות, אבל בדיוק אמר לי היום הרבה שהוא קנה תותים מחברות שכתוב שזה מפוקח ומגודל בצורה מיוחדת, ובדק ומצא בזה חרקים. גם הייתי לפני שבועיים, 3 ארצות הברית, אומר לי רבי, אמרו לי שגם ארצות הברית זה אותה בעיה. גם התותים שם הם פשוט מלאים חרקים, ואין אפשרות לנקות, פשוט אין אפשרות. מה שאדם נגיד על פרילי ועל כל מיני ריבות, אומרים ששם, אם יש חרקים, או שקליפו את הצד החיצוני של התות, אז כבר לא טעים לאכילה, אבל לפרילי זה יכול להיות בסדר. או שתחנו אותם, אם תחנו, אז זה בטל ברוב. אני לא אוכל פרילי. אני לא אומר שזה אסור, אבל אני לא יכול לאכול את זה. פרילי שלטות, כן?
עוד שאלה בענייני התולעים, מה הגדר של תולעת? האם זה כמו בית רוג שרק מה שרואים בעין רגילה, או שגם דברים מיקרוסקופיים שבעין רגילה לא רואים?
רק מה שרואים בעין רגילה. אבל כל החלקים שמדברים עליהם רואים בעין רגילה, כי הקדם צריך לדעת להסתכל. הם זזים, הם רוחשים, הם בדרך כלל שקופים, או באותו צבע של החסה, ורק כשאדם קולט את החרק, אז הוא כבר רואה אותו. אם נראה אותו, אז הוא רואה. אם אדם לא יודע, אז הוא לא שם לב, הוא מחפש משהו גדול.
זה שלא רואים, זה לא אומר שזה...
צריך לדעת להסתכל. אחרי שאדם רואה פעם אחת, הוא יכול כבר לבדוק חסה ולאכול. פעם אכלו בלי גוש קטיף, פעם אכלו מהשוק, אבל זה היה איזו בעיה. אבל אני שחק כותב שזה סיפור גדול לבדוק את החסה לסדר. היום יש את החסות האלה, והרב אליהו אומר שרק היום שיש את החסות האלה הטובות, אסור לקנות חסה מן השוק. כי יש לך כזה טוב, למה תיקח משהו מן השוק? ואני רוצה להדגיש, אנחנו בבדיקות שעשינו, עשינו גם בדיקות לגבי שירת חומרי הדברה. כי אנחנו לא מוכנים שאם קוראו לנו חסה בלי חרקים, אבל עם חומרי הדברה. באמת רוב החברות, רוב מוחלט של החברות, הן נקיות מחומרי הדברה לגמרי כמעט. חברה אחת היה בחומרי הדברה, יבולי הנגב, ובעצה אחת עם הכשרות הארצית ועם הרב פנחס כהן, הרב של נתיבות, שהורדנו את הכשרות לאותה חברה ואין לו כשרות. יבולי הנגב הורדה הכשרות, ואם יש לאדם בבית סחורה של יבולי הנגב, שלא ישתמש בה. בעיקר מטעם סכנה, יש על זה כל כך הרבה ריסוסים, שאסורים לגמרי. גם לא במערך הגידול ובשום אופן, וזה דבר שהוא רעיל ומסוכן. זה, אם יש לכם אולי טבלי נגב, תחזירו להכנות, תבקשו את הכסף שלכם חזרה, ואם לא, תתבו את הולדת משפט, הוא יפלם הרבה מחיר.
יש חברות טובות שהרב כן רוצה לציין?
משק מן, חסלת, עלי הבשור, ברכת קטיף, אלה חברות שהיו טובות.
אפשר ללא חשש. שאלה נוספת שמגיעה אלינו כעת, מה הדין לעניין אכילה של אשכנזי בבית של חברו הספרדי, מה אסור ומה מותר, ומה קורה עם האוכל כשר לפסח ללא חשש קטניות, אבל השמן או תבלינים או דברים כאלה כן עשויים.
זה הלכה שנפסקה כבר מזמן, שכלים שבשלו בהם קטניות או כלים שבשלו בהם שוריה, לא הופכים את ה... לא נאסרים, ואם אחר כך מבשלים בהם אוכל למי שלא אוכל קטניות או שלא אוכל שרויה, הוא יכול לאכול ללא פקפוק וחשש. לעומת את שמן של קטניות, מי שנהג יסר, אז הוא לא יכול לאכול אוכל שבשל בשמן קטניות. לכן, אם אדם נהג בזה יותר ובא אליו חברו שנהג בזה איסור, אז הוא חייב להודיע לו, אל תאכל את ה... את האוכל הזה, זה לא בשבילך. זה כן, זה לא. זה בסדר גמור. או שיחן כל האוכל באופן שלא תהיה בעיה. אצלי בבית אשתי אשכנזיה, וכשהאחים שלה מגיעים, המשפחה מגילה, היא לא מכינה אורז. לא נורא. לא אורז ולא אפונה ולא הדברים האלה. אם כי צריך לזכר, אבא תמיד מספר שלפני קום המדינה, האשכנזים בירושלים, כולם, היו אוכלים קטניות ירוקות. טריות. אפונה ירוקה, טייס, כן, טרי, שועית ירוקה. כל הקטניות היבשות, גם הספרדים הם מחמירים. כאילו, היה הייתה קהילה אחת. אז זה קל. אלה אוכלים גם את... האשכנזים אוכלים את הקטניות הירוקות, הספרדים אוכלים את היבשות. רק באורז עוד לא יצליחו להסתדר. וגם בצפת שאלתי את האשכנזים הוותיקים של צפת, את הצפסר למה שקורה, אז אמרו לי, מה זאת אומרת, קטניות ירוקות היינו אוכלים, רק את היבשות היינו אוכלים. רק אחרי קום המדינה הגיעו גלי עלייה גדולים למדינה, והחזירו...
לא היה קטניות ירוקות.
החזירו את מנהג אירופה חזרה לארץ ישראל. הרב אומר שלפי דעתו היום צריך להחזיר את המנהג שהיה לפני קום המדינה, שהוא מנהג טוב ומאחד ומכיר כל המשפחות המעורבות, ספרדים ואשכנזים.
אז הרב אומר בין האשכנזים ובין הספרדים?
קטניות ירוקות מותרות.
וקטניות ירשת?
ירשת, הרב אומר שכדאי להחמיר, ואז...
בשביל ליצור את האחדות.
שיוצר את האחדות.
אז צריך לחכות שיהיה אחדות השם.
ליצור את האחדות. לייצר אותה.
בסדר, השאלה הבאה, לגבי קווקר. יש ברשותי חבילת שיבולת שואל של קווקר להכנה מהירה. מופיע פה יצרן, וולקרס, סנקפוט. אנגליה, הרכיבים זה שיבולת שואל וגלוטן. האם המוצר הזה אינו חמץ גמור שעדיף לא למחור לפסח? הוא שואל על מחירת חמץ. או שאין בו חשש חמץ גמור, שהדבר תלוי בשאלה האם הוא עבר תהליך חימום או בישול כלשהו, אבל הדבר הזה לא מצוין על גבי האריזה.
צריך לדעת שהיום, היום הקמח הרגיל הוא חמץ. תגידו מה, אבל לא שמו עליו מים. הקמח הרגיל, או השיבולת השואל שאתה מתאר, היא חמץ. למה? מכיוון שבתהליך העיבוד שלהם, ובתהליך האחסון של הדגנים, מאחסנים אותם בתוך מים, משרים אותם במים לפני התחינה שלהם, גם כדי לשמר אותם, וגם כדי שהתחינה תהיה יותר טובה, והלחם יהיה יותר איכותי. זה התהליך הטבעי שכך עושים ברוב המקומות בעולם, וגם בישראל, ולכן סתם קמח הוא קמח שכבר עבר השריה במים, והוא חמץ. חוץ מכמובן קמח שאופים במצות, שזה קמח מיוחד, שהוא לא עובר את התהליך הזה של השריה במים, ויחסון במים. ולכן כל המוצרים האלה הם חמץ ממש, הם לא ספק חמץ.
שאלה נוספת, בדיקת חמץ במעונות. שואל יובל, אני סטודנט אגר במעונות, בחג הפסח כולו אני לא אמור להימצא במעונות, הבנתי שיש לעשות בדיקת חמץ, אבל האם את הניקיונות צריך לעשות ברמת הפירור, או שמספיק משהו כללי עם בדיקה וביטול, ואני מניח שגם מכירת חמץ אחר כך.
חייבים לעשות בדיקת חמץ, היא לא חייבת להיות דווקא בדיקת חמץ, היא יכולה להיות כבר עכשיו, יענו, ברגע שאדם עוזב את המעונות ונוסע לבית שלו, או לבית הוריו, הוא כבר עושה את הבדיקת חמץ. לא על הקודם, זאת אומרת, את הבדיקת חמץ, בלי ברכה. והוא חייב להיזהר שלא יהיה חמץ ממש, יענו חבש בסקיביטים, אבל לא ברמת הפרור, אלא ברמת הכזית, נקרא לזה ככה. שלא יהיה כזית חמץ, וזה קל לבדוק.
האם אפשר לשמור בפסח קמח מנופה בארון של החמץ לצורך שימוש במוצאי הפסח?
אז אני עושה כבר עניין את התשובה שהקמח, סתם קמח הוא חמץ, ואסור דבר כזה לעשות.
שמה רואה לגבי המחירה? האם לקרוא דבר כזה במחירת חמץ?
אם אדם מוכר חמץ או משהו, אז גם את זה צריך למכור בחמץ, זה ודאי חמץ. אם אדם נאלץ למכור חמץ, כדאי מאוד שאת החמץ ישים בתוך ארון סגור, ישים את זה מחוץ לבית, כשהגוי יוכל להגיע אליו, כמו שאנחנו, במכירת החמץ שאנחנו עושים בצפת ובכל מקום, גם מזכירים לגוי את המקום של החמץ, וגם את הדרך להגיע אליו. אז אם זה נמצא בתוך הבית, בסלון, מה, אתה מתכוון באמת שגוי ייכנס לך לבית בפסח וייכנס לסלון שלך? אולי אפילו בלילה? אתה לא מתכוון באמת. אבל אם זה נמצא במרפסת, אתה אומר, אוקיי, למרפסת לא אכפת שייכנס, או אם זה במחסן או באיזשהו מקום אחר. יש לזה הרבה יותר גמירות דעת, ולכן עדיף שזה יהיה בחוץ, בכלל שיהיה בחוץ, בוודאי לא במקרר. אגב, אם הזכרנו סגירת החמץ שמוכרים במקום סגור, ראוי מאוד להדגיש שאת כלי החמץ, אותם כלים שלא מכשירים ולא משתמשים, או את החבילות שימורים שהם לא חמץ, אבל הם לא משתמשים בהם, כגון אפונה, תירס, אין להם מכשיר, אבל הם לא חמץ, שעליהם לא צריך למכור, אבל בוודאי לא להשתמש, צריך לסגור אותם. לסגור אותם, הזמן הטוב יותר לסגור אותם, זה כמובן לא לבדיקת חמץ. תהליך בדיקת החמץ, כולל בתוכו גם את סגירת כל הארונות שבהם כלי חמץ, ניקוי המקרר מכל ה... מה שנשאיר בינתיים לרגע האחרון, וסגירת כל המוצרים שהם לא לשימוש בפסח, אבל הם לא חמץ או שם, כן, חמץ.
גם לא להזכיר בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על מי שרוצה להקפיד ולא למכור חמץ גמור, לגבי מאפיות, או אם הולכים לקנות במוצאי החג פיתות או דברים כאלה, שהרבה פעמים בעצם זה כן חמץ שהוקפא במהלך החג.
מכירת חמץ
למאפיות.
בצק לפחות. מכירת חמץ למאפיות היא הדבר הכי קל שבעולם. שונה, זה שונה מאשר בית. בית, כשאתה מוכר חמץ, אתה לא מתכוון, אולי כן מתכוון, יסקק אם אתה מתכוון ברצינות. מה, אתה מתכוון למכור את החצי חבילת ביסקוויטים שיש לך בארון? מי יקנה לך את זה? מי... זה לא שווי ערך בכלל. אבל כשמאפייה מוכרת את חמץ, שזה המציאו אותה, שמה המציאו אותה? שלמכור חמץ. אם מישהו לא יקנה, תגיד לי בבקשה, קח, קח את כל החמץ, תשלם את הצ'ק ולך. הם ישמחו, זה מחירה אמיתית, זה לא מחירה פיקטיבית. זה יותר, בוא נאמר, יותר אמיתי, אם סופרמרקט או חנות או מוכר חמץ, זה דבר מאוד הגיוני.
אז גם מי שמחמיר לא למכור חמץ גמור, בעצם יכול לסמוך על מחירת חמץ של מאפייה ולקנות מיד במוצאי החג.
בוודאי, בוודאי. אני אגיד לך יותר מזה, מי שיש לו בבית עם בקבוקי ויסקי, וכואב לי על לב לזרוק אותם, ואני מבין. יש לו מקורת שקונה ממנו באופן קבוע, ילך לבעל המקורת וחביב ישמע, קח את הויסקי הזה, אני מוכר לך אותו עכשיו, מוצאי החג, אם תרצה, תמכור לי אותו. ואז בעל המקורת שמוכר את החמץ ממילא, כבר המחירה הרבה יותר משמעותית מאשר המחירה שהאזרח הפרטי מוכר. אז יש לך בעל מכולת שכבר מכיר אותך ושני, אתה קונה אצלו, ויש לך משהו יקר ערך כמו בקבוקי ויסקי שעולה 100 דולר, ואתה חס עליהם, ויש לך פתרון.
כל מחירת החמץ התחילה בעצם.
מהוויסקי, כן, בדיוק.
שאלות נוספות, אנחנו מקבלים שאלות רבות. אנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים כעת בשידור חי עם הרב שמואל אליהו באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7. את השאלות שלכם אפשר להעביר על ידי חלונית הטקסט שנמצאת באתר ישיבה בתחתית חלון הצפייה. השאלות האלה מגיעות אלינו ואנחנו כעת שואלים את הרב בשידור עד לשעה 7. נעבור לשאלה הבאה. רציתי לדעת האם יש חובה לשתות יין בכל יום ימי חג הפסח, כולל כל המועד, ומהו השיעור של היין שצריך לשתות. שאלת המשך באותו נושא, אדם שלא כל כך מתלהב משתיית יין ולא סובל מכך, אך גם לא אוהב את זה בצורה מיוחדת, האם גם לגביו חל דין של שתיית יין בחג, והאם הגדר של שמח משתיית יין בחג זה במושגים של התבשמות מאלכוהול שביין, או סתם שמחה מדבר שאדם נהנה ממנו, נפקמינה תהיה לשתיית ליקר במקום יין, לשתייה או אכילה של מאכלים אהובים אחרים בלי אלכוהול.
המצווה הזה שמחת בחגיך, היא נמרה בסוכות, אבל היא נכונה גם לגבי פסח. במצוות שמחה היא כמובן כוללת, זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, אני אשמח, אבל אפשר להצטער, או ידי יבכו. זאת אומרת, אם אדם שותה, אם אדם מהדר בשתיית יין בפסח, הוא יכול להדר כל כך שהוא מרוב שמחה יגרום להם צער, שהוא ירבה בשתיית יין. שתיית יין צריכה להיות להביא שמחה, יכול גם ליקר, יכול גם כל דבר אחר, בגלל שהוא יהיה בטוח שהשמחה שלו היא משמחת את כולם. לא שהוא שותה ואחרים מצטערים. קצת, כן. יותר מדי לא.
לגבי מי שלא נהנה משתיית יין?
לא חייב, רק בליל הסדר, רב הכוסות, כמו שכתוב בגמרא, לרבי בר אילאי, שלמרות שהוא לא נהנה, הוא שותה, כי להדגיש חירות. אבל מי שלא נהנה מיין, איזו שמחה, מצווה לשמוח, לא לשתות יין ולהצטער.
הרב סמואל מלמד פעם שאלו אותו על מישהו שאל אותו שהוא לא נהנה משתיית יין, הוא אמר לו זה לא יכול להיות, זה פסוק מפורש, יין ישמח לו אבינו, נגד פסוק מפורש אין מה לעשות. בכל אופן, והרב אומר שזה גם בימי חול המועד?
בחול המועד אין חובה לשתות יין, יש חובה לשמוח. בליל הסדר יש חובה לשתות יין, למרות שזה מקשה. כי בליל הסדר אדם חייב להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז לכן זה כל כך משמעותי. ואם הוא לא שותה יין, אז הוא לא מראה את היותו בן חורין, לא בסביבה ולא בשתייה. לעומת זאת, בכל החג זה תהליך לשמחה, אם אדם לא שמח, אז מה? כמו שאדם לא שמח לאכול בשר.
אם הוא שמח, אז יש מצווה? אם הוא שמח,
יש מצווה בבשר ויין, אם הוא שמח, ובלבד כמו שאמרנו, שלא יהיה שמח, אחרי הם יהיו עצובים.
לגבי הוספת כוסות יין בליל הסדר?
מותר, יש... יש מחלקות מותר להוסיף, בסעודה מותר להוסיף כוסות יין. ובלבד שהוא יהיה בטוח שכשהוא שותה את היין הזה הוא בסוף יגיע להרר, שאם הוא ישתה יין בסעודה ומרוב יין הוא ירדם בהלל, אז מה עשינו? המטרה היא להגיע להרר מתוך שמחה. אז גם פה המידה היא מידה, ותלוי באנשים. רוב הרב אליהו תמיד מציע לאנשים לשתות בכוסות הראשונים מיץ ענבים ובאחרונים יין, כי אם הוא ישתה בראשונים יין, אדם שלא יגיל ביין ושותה יין טוב, היה ברוך השם משנות משובחים, שותה יין, כוס השנה, כוס שנייה, גנענו, ואתה תחזור בכל שהוא מגיע. אבל יש רגיל, זה משהו אחר.
מה שיעור הכוסות ושיעור השתייה שצריך?
אנחנו פוסקים כתחילה, בגימטריה כוס, כוס 86, 86 גרם, דהיינו, לא כוסות פלסטיק הקטנים, אבל 86 זה 150, זה 100, זה פי שניים מכוס, כן? חצי מזה, זה כוס יין רגילה שאדם חייב, ומי שרוצה כוס הגום, זה כמו שיעור חזניס, זה 150 גרם. אבל כמובן שזה חומרה, ואנחנו תבוא לב ברכה.
מה קורה כאשר הכוס היא בגודל, כוס כזאת גדולה, אם צריך לשתות את רוב הכוס, או שצריך...
אם יש לי עליו כוס, מה יהיה עליו? כן. לכן עדיף כוסות קטנים, כדי שלא יצטרך... כן, כוסות בשיעור בדיוק.
טוב, שאלה נוספת בנושא שנגענו בו, אבל אולי בקצרה, אם מותר לבחור אשכנזי להיות בליל הסדר בפרט ובשאר ימי הפסח בכלל בבית הורי אשתו הספרדיה, שמעתי שגם אם כן, חייבים לשבת בשולחן נפרד.
השמועות האלה הם ממש רצרן שמועתי, לא היה ולא נברא. מצווה גדולה לשבת ביחד בליל הסדר, זה מצווה שמאחדת את כולם כמו שהיו עושים בזמן קורבן פסח. יש מצווה על בחור אשכנזי ללכת לחמותו הספרדיה, ויש בחור מצווה על בחור ספרדיה ללכת לחמותו אשכנזיה. לכן להפך, לכלה בבית הוריה אין שום איסור, ויש איסור לשבת בשולחן נפרד, ממש חס ושלום, מה פתאום. כמו שאמרנו, אין שום בעיה בכלים, אין שום בעיה השרויה, אין שום בעיה גם באלה שנוהגים לא לאכול את המצות הרכות שהספרדים נוהגים לאכול. גם אם אתה לא נוהג לאכול את זה, זה בוודאי ובוודאי לא חמץ, קשה למהדרין. לא נהגו לאכול, אנחנו לא מזלזלים בשום מנהג. כל מנהג, כל מי שנהג תבוא להברכה. אבל בוודאי שזה לא יחשיב את מה שאחרים עושים כחמץ. ובוודאי שזה יעשה בידול בתוך המשפחה להגיד, אני לא אוכל את מה שאתם אוכלים. לא אוכל בשקט, אבל לא יעשה מזה עניין. כי העיקר זה האחדות.
שאלה הבאה. בצוות התכנות שלנו רובנו דתיים, ואנחנו באמצע להשיק מוצר חדש, לכן צריך שיהיה נוכחות של נציג אחד ביום, ביום אחד לפחות 5 שעות. השאלה שלי היא אם אני כבר נמצא ולא יהיה משהו דחוף, אם אני צריך לעבוד מהסיבה שאני אקבל משכורת, או שאני צריך לשבת וחיבוק ידיים. כי ההגדרה של התפקיד הנצרכת לכל המועד היא בעצם לשבת ולהשגיח. אז השאלה אם מותר לו כבר, כיוון שהוא נמצא שם, גם לעבוד ממש, או שהוא צריך רק לשבת ולא לעשות כלום. חוץ מזה, יש לי אפשרות להישאר 9 שעות במקום 5, ואז אני חשב כאילו עבדתי יומיים. אף אחד לא הכריח אותי לעבוד יומיים, השאלה אם זה מותר וראוי להישאר 9 שעות, אם אני יכול להישאר 5. זאת אומרת, הכוונה היא לכל המועד, כמובן.
המצווה לכל המועד היא לא לעבוד, ורק דבר העבד. אז לדבר העבד הזה, שזה השקת המוצר, הותר ובקושי. להוסיף עבודה על הדבר העבד הזה, לא. הוא יכול בזמן הזה ללמוד משהו. סוף סוף יש מצווה גם ללמוד תורה בכל המועד, לא רק ליהנות. לא להוסיף, לא להגדיל את ה4 שעות ל9 שעות, עדיף שבזמן הפנוי שנשאר לו, יהיה עם האישה, יהיה עם הילדים, מטייל, ילמד, יעשה דברים שמסמכים. בוודאי לא, אי אפשר למשוך את למתוח את הדבר שהותר, לעבר למה שהותר.
שאלה נוספת לגבי הדברה בכל המועד. האם מותר להזמין הדברה לכל המועד, כלומר בעצם לגרום למישהו לעבוד בחג? אציין שאנו לא נמצאים בבית כל הפסח, וזו הזדמנות לבצע הדברה ולחזור לאחר שהריח והחומרים יתפוגגו. ההדברה היא לא רק מטעמי פינוק, אלא בגלל שאנו חוששים לכן של קרציות שנמצאות מתחת לבית. יש לנו כלבים מטופלים, אבל עדיין יש חשש לקרציות הללו.
אם זה דבר רעבד, זה מותר, והכלל הוא, כל דבר שאתה נאלץ לעשות אותו בכל המועד, עדיף שיעשה על ידי אדם שאין לו מה, אין לו מה לאכול, דיינו. יש פה שתי בעיות, יש פה בעיה אחת מצד המזמין, שאסור לך להזמין עבודה בכל המועד, ויש בעיה מצד הפועל עצמו, איך הפועל עושה את העבודה, מי יתיר לו. אז אנחנו כתחיל לומר, עדיף יהודי מאשר נוכרי. אבל ביהודי, שאתה מזמין אותו, צריך להיות היהודי הזה, אחד שמותר לו לעבוד. מה זה אחד שמותר לו לעבוד? אחד שאין לו מה לאכול, והוא עובד לצורך כדי חייו בכל המועד. אז הוא עובד ביתר, ואתה גם דוד לו לפרנסה, ואז זה מותר. אם זה דבר לעבד בכל המועד. אבל אם זה דבר שהוא לא דבר לעבד, עדיף לדחות את זה ולא לזמן את מנחתו במועד.
שאלה הבאה, לגבי, הזכרנו קודם את החסות, האם עכשיו כשרויות של רבנויות שעד עכשיו החליפו את המקומות השונים להשתמש רק בחסות של גוש קטיף, מה שנקרא חסות הנקיות, אז האם עכשיו יכריחו רק להשתמש בחברות המומלצות ביותר, רמה א', או שלא ישתנו עכשיו בהגדרות של הכשרות?
בצפת אני יכול לקבוע נהלים לגבי עצמי, ואנחנו בצפת משתמשים רק ברמה א'. כל הרבנות יוכל לקבוע, אם הוא רוצה רמה א' או רמה א' וב', כל אחד לפי דרכה. הרמות הפית ישראל בינתיים לא קיים בזה כלולים, אז היא לא מחייבת, אבל...
הוועדה עצמה היא מטעם הרבנות הראשית לישראל.
נכון, אבל הרמות הפית לא הנחיתה הוראות לאסור. מה שאנחנו מתכוונים לעשות בנושא זה פשוט אותם חברות שלא עמדו בתקן, ונזיר אותם פעם, פעמיים, שלוש, נוריד להם את הכשרות פשוט. אם הם יתמידו ברעתם, נקרא לזה. אבל ברוך השם, רוב החברות הן משתדלות ומשתפרות, ואם משווים את המציאות היום לבדיקת הבדיקות שעשינו עכשיו, בערב פסח השנה, לבדיקות שנעשו לפני חצי שנה ושנה, המצב הוא רק הולך וטוב, גם מבחינת הריסוסים וגם מבחינת ההימצאות החרקים.
שאלה הבאה, אנחנו נזכיר לצופים שאנחנו נמצאים בשידור חי עם הרב שמואל אליהו עד לשעה 7. את השאלות שלכם אפשר להעביר באמצעות אתר ישיבה, באמצעות חלון שליחת השאלה שנמצא בתחתית מסך הצפייה. שאלה שהתקבלה, הכשרת כלי פלסטיק בפסח. האם אפשר להכשיר כלי פלסטיק בפסח? כלים שרוב שימושם בקר.
כלי פלסטיק אפשר להכשיר. הם כמו כל כלי אחר שמותר בהכשרה, הם לא כמו כלי חרס. הדבר הכי שצריך לשים לב בכלי פלסטיק זה העניין של הסריטות שבדרך כלל סופחים אל עצמם, ובסריטות האלה עלול להצטבר חמץ, אבל אם בסריטה קלה אין בזה בעיה. עכשיו כשכלי פלסטיק תלוי לפי השימוש, אם זה כלי ששימושו בקר, די בשטיפה במים וסקוטש, לדאוג שלא יישארו בחריצים הקלים איזה פירור חמץ. ואם מדובר בדבר ששימושו במים חמים, אז הכשרה שלו במים חמים, דהיינו בדרך כלל זה לא בישול, הרי לא משלים את כלי הפלסטיק, אלא רק מערים עליהם. אז להראות עליהם מים רותחים ותבוא עליהם ברכה.
שאלה הבאה, שואלת אורטל, הבן שלי בן 3 חודשים ורגיש לחלב, הוא בדרך כלל יונק, אבל בזמנים שאני לא יכולה להעניק אותו, הוא מקבל תחליף חלב במרשם רופא בשם נוטרמיגן. לאחרונה הבנתי שאין השגחה לתחליף הזה, אבל הבנתי גם שאם זה רק מה שהתינוק יכול לאכול, אין ברירה. רציתי לדעת מה עושים עם זה בפסח, איך בדיוק להתנהג, וגם אני לוקחת גלולות בשם סרג'ט למניעת הריון, האם הרב יודע אם גלולות אלו קשרות לפסח או לא?
לגבי המוצר התינוק, כמובן שפיקוח נפש דוחה הכל, ואין מצב שבו תינוק ירעב שובר ימים, מותר להאכיל אותו. גם המוצר הזה, אם אין לו תחליף ואין משהו אחר, אז מותר לתת לו, רק שיהיה בכלים מיוחדים ולא בכלים שמשתמשים בהם תמיד, מה שמערבבים את הכפית וכו'. רק באופן כזה מותר לעשות את התחליף החלב הזה. ברור שלא יישאר ילד בלי אוכל. אם אין תחליף אחר, מותר. היום ברוך השם יש תחליפי חלב רגילים, מה שקוראים סימילאק וכדומה, עם כשרות לפסח, גם הסוגים המיוחדים, השונים, גם להם יש כשרות לפסח. צריך לסייף כמובן, שגם קונה עם כשרות לפסח. לגבי התרופות, אין לי מידע לגבי התרופה הזאת, אבל יש באינטרנט אפשרות לקבל את כל השמות התרופות.
באתר ישיבה
אפילו. באתר ישיבה.
יש עמוד מיוחד לפסח עם כל הזמנים לחג הפסח, ההלכות, שיעורים ועוד. שם יש גם קישור לבדיקה של תרופות.
הנה, יש לך תשובה.
מה עם דיני הגילוח בספירת העומר? התחלנו עם שאלות לספירת העומר כבר. האם יש הבדל בין גילוח בחול המועד לגילוח בשערים מהספירה מבחינת החיוב או מבחינת מנהג? האם זה גדר של חיוב ומנהג?
חול המועד זה כמובן הרבה יותר חמור, הגילוח. בספירת העומר מאוד כדאי לאדם להחמיר. לא להחמיר, לא לכפי הלכה, שלא מתגלחים בספירת העומר. אם זה מגרד לו ומקצץ לו, זה סימן טוב לזכור למה זה קרה לנו, כי אנחנו באמת לא מאוחדים. אותו סיפור שהיה רבי עקיבא, עם תלמידיו, 24,000, שלא נגעו כבוד זה וזה, הוא הסיפור של החורבן, למעשה זה רק, כל הסיפור של רבי עקיבא קרם סמוך מיד לחורבן. לבית השני שנחרב על שנאת חינם, וזה התבטא גם בסיפור של תלמידי רבי עקיבא, באופן שזה התבטא. אנחנו חייבים למחוק את, את העקבות של השנאה הזאת מתוכנו, ולא רק שנאה של ריחוק, אלא אפילו כבוד, לנהוג כבוד אחד בשני. אם זה מהקטס לך בסנטר ודוקר לך, וזה בדיוק התזכורת, למה זה? לא בשביל להלמת אותך. או את, או את כל אחד אחר. זה להזכיר לנו בצורה תמידית, כל הזמן, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להביא גאולה לעולם.
שאלה הבאה, מה הם הגדרים, השיעורים לאכילת מצה? מצת יד ומצת מכונה?
הרב אליהו תמיד אומר, מצה צריכים לאכול, ובהנאה, ולא בעצבים. אני לא לדחוס את המצה וסטופר, אלא לאכול מצה כמו שאוכלים, דרך אכילה. דרך אכילה זה לא דוחסים את החופה. אם אדם אוכל מצות רכות, אז זה הרבה יותר קל, כי זה... בקל אדם יכול לאכול כזית בארבע דקות, ואפילו שני כזיתות בארבע דקות. ואם אדם אוכל מצת יד דקה, או מכונה דקה גם אפשר לאכול, הכלל הוא דרך אכילה. כתחילה, ארבע דקות. ארבע דקות לאכול כזית, או אם אפשר, בהתחלה, והמוציא לחם בין הארץ ומוציא מצה, שני כזיתות, תבוא לברכה. בשום פנים ואופן, לא במלחמה.
זה שיעור הזמן, מהו שיעור הגודל?
הגודל זה כזית, כזית 27 גרם, זה השיעור לכתחילה.
למצאת מכונה, כמה זה מתוך המצה?
הייתה לי במצות, בדרך כלל אומרים שזו מצה שלמה.
שאלה נוספת, אני בחור ישיבה והתחנכתי הרבה בישיבה להקפיד ולהיעדר בכל מיני דברים. במשפחה לא כולם מסכימים. איך הרב מציע לאזן את היחס בין הדברים?
כל החומות שאתה נוהג, תבוא לך ברכה, אבל רק לעצמך. לא בשביל להעיר לאחרים. ואם יש דברים שהם לא בסדר, נגיד ההורים לא מטבילים את הכלים, שזה הלכה, אז במקום להעיר להם, לך בעצמך, קח אותו, קח את כל הכלים, תטביל אותם, תחזיר אותם, תפתור בזה את הבעיה, במקום להגיד להם אל תביא בשר כזה או בשר אחר, לך בעצמך, תקנה את הבשר הטוב, קנה את החסה הטובה, תפל אתה לעצמך, שלא יהיו אחר כך בעיות, תגיד, אני אטבל לסדר כמו אפנדה, תגיד, את זה אני לא אוכל, ואת זה אני לא אוכל, ואת זה אני לא אוכל. ואתה נהיה צדיק, וכולם מרגישים נבוכים. זה לא המצווה, המצווה היא לסלחת בחגיך, ודאי כלפי ההורים. ובסיכום, כל מה שלמדת, כלפי עצמך. כלפי אחרים, תעזור להם להגיע למקום הזה, אבל לא להעיר להם.
מה היחס לגבי קריאת שמע למיטה וליל הסדר?
בלי שימורים אולי השם, אבל אנחנו קוראים קריאת שמע בלי ברכה.
ויש עניין להישאר על השולחן עד שנדמים או ש...
אני פעם שאלתי את הרב אליהו, והוא אמר לי, שאלתי אותה האם זה ראוי לעשות משמר בליל הסדר. הוא מאוד התחשק לי, אמרתי, אם בליל שבת עושים משמר, אז למה לא בליל פסח, הרי זה הדבר הכי טבעי, כתוב. רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע שחרית, זאת אומרת, עשו משמע כל הלילה. אבל אפשר, בתנאי אחד, שזה לא פוגע לך בעונג יום טוב. אם אתה אומר, אני לחיים בעצמי, ואני כדי לא להישמע ולנסה, ולפסח, הרי פגעת בעונג יום טוב. אם זה לא פוגע, אפשר. אם זה מתוך סיפור שאתה יושב ומספר ולומד ושמח בזה ולא נלחם עם עצמך, מה טוב, וגם צריך לזכור שחלק מהמצווה זה כמובן התפילה, ואם אדם מתפלל בנץ ביום פסח בבוקר, זה בכלל מעלה מיוחדת, שזה הרי הזמן שבו יצאו בני ישראל. נץ, נץ החמה בבוקר.
האם יש לה רצה מעשית איך להתנהל בסדר כאשר יש גדולים וקטנים וצריך לספר את יציאת מצרים לכולם באופן שיעניין אותם וישאיר אותם בשולחן?
הרב אליהו ככה היה נוהג. היה מספר, עד האוכל, כל השיחה שלו הייתה מפנית את הילדים. כל כך הוא היה מספר לילדים, עד שילדים היו דוחים את רגלי המבוגרים, הם היו מצטמדים לרב, והמבוגרים היו יושבים מאחורה. פתאום לא, אף אחד לא ויתר על הזכות לשבת ליד הרב, לשמוע את הסיפורים. והוא ריתק את הילדים בסיפורים, כל פעם סיפורים אחרים, והוא דיבר למעשה לילדים. ומעניין הוא שכשהרב דיבר לילדים, גם המבוגרים הקשיבו. ומי שהיה מקשיב טוב, היה שומע בתוך, בתוך הדברים של הרב, גם חידושים למבוגרים. כל החידושים הגבוהים והמופלאים והמיוחדים...
יש לך דוגמה שהוא זוכר?
יש הרבה... כל החידושים האלה היו נמראים באוכל, לא בזמן, בזמן קריאת האגדה. כי באמת, קריאת האגדה מיילת את הילדים. היא מיילת להגיד הילדים, לרתק את הילדים, ליצור אצלהם עניין, ליצור אצלהם מתח, ליצור אצלהם דריכות. וכל האגדה הייתה מופנית אל הילדים. הסיפור הכי מעניין זה הסיפור של חייב אדם להראות את עצמו, או לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שזה טקס מיוחד אצלנו בבית, שהילדים יוצאים מהבית וחוזרים לבושים, מחופשים אפילו, עם הקלות בידיהם, והם מציגים בפועל ממש איך הם יוצאים ממצרים. לא יפה לומר, אבל גם חלק מהמבוגרים הם מצטרפים לילדים, וגם הם היו לרגע גם מתחפשים ליוצאי מצרים. ממש, כמו שכתוב בהלכה, תראה את עצמך, חלק מיציאת מצרים. זה לא נגמר, זה ממשיך.
שאלה לגבי כיבוס בחול המועד. כאשר יש עקרת בית שמצטברים לה הרבה כביסאות, והיא יודעת שלאחר החג המלאכה תהיה מרובה, האם היא יכולה לנסות לצמצם, היות ובימים אלו הכביסה היא בעצם לא מלאכה שיש בתור אחריו?
מה שמותר לחבס זה רק בגדי ילדים שאין לה תחליף בשבילהם. להשתמש בחג כדי להקל על אחרי החג, זה ממש הפך הכוונה של ההלכה. מותר להכיר את הבית, לומר לעצמה, רגע, עכשיו אני בכל המועד, לא במהירות של החיים, מספיק עמדת לפני פסח, עכשיו תזיל את הילד עם האישה,
תגיד, לקרוא את הבית, לשכנע אותה.
מספיק עמדתם לפני פסח, עכשיו תצאו את הילד עם הבית ועם הילדים. אוכל, קחו מה שיש אבא לסדר. לא צריך לתרוח לבשל, לא צריך לתרוח לעבוד, עכשיו תנוחי, עכשיו תשמחי, עכשיו תהני מהחג עם הלך והילדים. זהו.
אנחנו ממש כבר בדקה לסיום, אז אולי עוד איזשהו רעיון אחד לפסח שהרב יכול להגיד, משהו שהוא זוכר בשם אביו, מליל הסדר. או שמשהו אחר.
אני רוצה לספר שאחד הדברים הכי מיוחדים של הרב ליל הסדר זה שיר השירים. שיר השירים שאחרי הגדה. ההלל שאחרי האגדה. זה כאילו הרב נמצא ממש, לא יודע איך לקרוא לזה, השראת שכינה, או לא יודע איך קוראים למושגים האלה. זו שמחה גדולה. ממש כאילו נמצא ביציאת מצרים. את השמחה שהרב אומר את ההלל, את השירה, את האור ש... נסוך על פניו בשעה שהוא אומר את שיר השירים. זה הסיפור הכי גדול. זה הסיפור הכי גדול של אל הסדר. הסיפור הזה שאדם כל כך שמח בליל הסדר, וגם כל כך שמח במצוות, באפיית המצות, כל כך מכין את ליל הסדר, דואג בעצמו לדאוג לכולם, שלכולם יהיה את המצא שלהם שהם אוהבים, כל אחד את המצא, אתה אוהב את הרכה, אתה אוהב את הקשה, אתה אוהב את הזה. דואג לשלוח לכל מי שצריך את המצות כדי שיהיה לו בליל הסדר, לכל מבני המשפחה, קרובים ורחוקים, לכל האנשים שדואג בקמחא דפסחא, מי שלא ראה את הרב, טורח בקמחא דפסחא, לא ראה, קמחא דפסחא מימיו. מתקשר לכל השירי עולם, לדאוג שהגיעו כסף, לחלק לעניים וכל מיני אגודות. זהו, זה למסבה של הרב, אנחנו מאחלים, מתפללים, מייחלים שהרב יהיה בריא ושלם, יחזור איתנו, וזה בסדר, ועם האור ששפוך על פניו.
אנחנו נצטרף כולנו למורכה הזאת ולתפילה הזאת, בעזרת השם. נשמח כולנו לראות את הרב עומד על רגליו, ממשיך בפעילותו למען עם ישראל. וישר כוח לרב גם כן שהקדוש ברוך הוא יוסיף לעוד כוחות כהנה וכהנה להמשיך לפעול בקרב הציבור ובקרב העם כולו. נאחל גם לצופים חג כשר ושמח. אתם מוזמנים להמשיך להיכנס לאתר ישיבה, אנחנו חוגגים בימים אלה 10 שנים להקמת האתר. עמוד מיוחד לרגל המאורע נמצא באתר בעמוד הראשי, אפשר לראות שם, להשתתף בתחרות סרטונים. חשוב מאוד מאוד, אנחנו קוראים לכולם להצטרף ולסייע, לתמוך בצורה כספית. הרב גם כן הצטרף לקריאה הזאת. הפצת התורה היא בארץ ובעולם, ואנחנו נשמח מאוד לכל אחד שיעזור, יסייע במפעל החשוב הזה. בעמוד המיוחד לפסח ניתן לשמוע שיעורים, ניתן לקרוא את ההלכות, ניתן להוריד גם ולהדפיס את זמני היום לפסח. בעזרת השם שיהיה לכולם פסח כשר ושמח. כל טוב.
גם לכם, וזה המקום מזכיר את ההלכה, שמי שתורם את הישיבה, יכול לצרף את זה למעשה הכספים שלו.
בהחלט.
כל טוב, שלום שלום.
שלום.